מרב צדוק. ולמדנו מקראות הללו שתי מצוות פרטיות. זה הפסוקים. שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ במקצה השמיים ועד קצה השמיים, ענייה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו, השם העם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לגויים כרב גויים עשות באותות מופתים נחמה, ביד חזקה ובזרוע נטויה ומוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם מצרים עיניך, אתה הורית על הדעת כי השם אלוקים מנוד מלבדו, מן השמיים השמיעך את קולו ליסריק אבל הארץ ערכה את ישוע גדולה. דבריו שמעת מתוך האש וכו'. אז הפסוקים מתחילים פה, מה שקראנו, השענה לימים ראשונים אשר יהיו לפניך, ומן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, שזה מעשה בראשית, ואתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים אינו מלבדו, זה המצווה של מעשה, של ידיעת מעשה מרכבה, ככה פרש רב צדוק. ולמדנו במקראות הללו שתי מצוות פרטיות, על התבוננות מעשה בראשית ומעשה מרכבה. שלפי מה שנתבהר, התבוננות עניין הייחוד, ייחוד השם, שהכל אלוקות, כפי שתי מדרגותיו. ומדרגה עליונה היא מצווה שאינה מסורה לכל, מדרגה של מעשה מרכבה. אפילו בדרך ייחוד הכללי, באמונה, בדרך שמיעה לבד, אמרו זל, כיוון דם לכתי, לשון מלוכה, שמורל שיש עם תחתיו, ואולי זה לא שייך תואר מלך. והיינו כי יש מלך ומלכות. למלכות נקרא הנהגה דרך מלוכה, והוא נקרא כבוד מלכותו. או מלכים. כבוד מלכים. כי הנהגה במלוכה היה כבוד למלך. והנהגת המלוכה הוא השגת הנבראים, כבוד מלכותו, וזהו ייחוד עתיתה. כן, יש מלך ויש מלכות, יש מלך ויש מלוכה. מלך זה כביכול עצמות. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו. ומלכות או מלוכה, או מה שאומר מלכים, הוא מתכוון לביטוי כבוד מלכים. כבוד אלוקים, אסתר דבר, זה המלך עצמו. כבוד מלכים, חקור דבר. אז כאילו אומר, כאילו, כביכול הוא שם בפסוק הזה, אותו ביטוי רק בשתי הטיות שלו. כבוד מלך עצמו, אסתר דבר, וכבוד מלכים, כלומר המלוכה שלו, התפשטות המלוכה שלו, חקור דבר. כלומר, לעסוק באלוקות עצמה, באלוקים עצמו כביכול, זה אסתר דבר. אבל לעסוק בהנהגת העולם, איך שהוא מתגלה, בתורה, במצוות, בהשגחה, הגלויה, זה חקור דבר, זה מוטל לכל אחד לעסוק. זה ההבדל בין מלך למלוכה, או בין מלך למלכים. וזהו ייחוד עתיתה. אבל תואר מלך הוא למלך מצד עצמו, כשהוא נבדל מהנהגת המלוכה. רק שמכל מקום יש עליו שם מלך, כיוון שהוא שורש המלוכה. וזו ההשגה היותר גדולה. ומאחר שהכרת הנבראים שיש בורא ומנהיג, היא כבוד מלכותו, והנהגת המלכות, כאילו הכרה הרגילה, שרואים שהוא מחיה את כל העולם, מחזיק את כל העולם, מפרנס את כל העולם, משגיח עליו, נותן התורה, נוהג בחסדו כל דור, כל דורות ישראל, זה הכרה הרגילה של הנבראים, מצד המלכות, מצד המלוכה. כשאין הנהגת מלוכה, היינו כשאין ההכרה מצד הזה רק מצד האמיתי, מה שלא מסתכלים רק על הממד של המלוכה, אלא על המלך כביכול עצמו, אלא שאינו בהשגת ייחוד הגמור שוריית הנביאים והדומים להם, אז השגה שאפשר לכל אחד מצד הכרת הנבראים, ומלכותו יתברך, שזו מידה מסורה לכל אחד, ומצד הזה יכולים להתבונן כרגע בייחוד האמיתי גם כן שזכרנו. אף על פי שלא משיג הדבר לאמיתו, ממש דרך ראייה, רק דרך לבוש המלוכה שמשיג, כיוון דם נכתי, יש כתוב שם שאמר מישהו בקריאת שמה, כן? כיוון דם נכתי, למעלה או למטה, בארבע רוחות, תו לא צריכת, כי גם זה נקרא מאמין בייחוד דרך אמונה, המסור לכל אחד, שאפשר להשיגו על פי התורה, שהיא כאין אמצעי בין שתי דרכי השגות הייחוד שזכרנו כמו שנתבהר. הוא אומר, גם האדם מישראל הרגיל, שהוא לא מצווה על מעשה מרכבה, אבל הוא כן מצווה על ההתבוננות במלוכה, בהנהגת השם, שהוא קרא מקודם מעשה בראשית, שזה מסור לכל אחד. שאנחנו הזכרנו את זה, שזה אולי מה שקורה אצלנו לימוד אמונה. אז הוא אומר, גם אצלו יש את הבחינת מעשה מרכבה של, שלו, שמה? שמתוך מה שהוא מתבונן, באיך שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך העולם, לפי התפיסה הפשוטה, לפי התפיסה הנגלית, לפי השכל האנושי, אז הוא יכול לאיזה רגע להתבונן בנקודה של אמונה, כביכול במלך עצמו, להאמין שיש גם, שהכל ממש, וזה בקריאת שמה, ואומר, ועל זה אמרו א', לא הרבה זמן, לא צריך הרבה זמן, מספיק זמן קצר, וגם הביטוי, מדייק בביטוי של הגמרא, כיוון דם לכתי. כלומר, אפילו ההשגה הזאת, היא באה מתוך התבוננות במלוכה, אז לרגע יש איזה קופץ ככה, איזשהו השערה כזאת, השערת הלב, ובנת דליבה במשהו שהוא מעל לכל מה שאפשר לצייר, ואחר כך אדם חוזר למקומו, ולתפיסה הרגילה שלו, להבנה הפשוטה שלו, זה הלימוד הרגיל. זה מספיק. אני לא יודע על אותם המוראים, צריך לראות את השמות, אבל הוא בהמשך יגיד פה שגם גדולי ישראל, לא כולם זה היה העניין שלהם. הריב"ש כותב על עצמו, הוא יזכיר את התשובה שלו בהמשך, שלא עסק בנסתרות. ראיתי ככה, מתוך באמת הלימוד של הדברים האלה, תשובה יפה של החוות יאיר, שהוא שאל אותו, זה תמיד חכם כאן הרגע, אבל שאל אותו ללימוד קבלה. שאלה מעניינת. כלומר, למד הרבה שנים. הוא אומר, אולי הגיע הזמן ללמוד קבלה. אז הוא אומר לו, שאלה מאוד קשה. להגיד ללמוד, שזה אומר לקצר בלימודים אחרים, זה אומר להיכנס למקום אש, לעבד של עבד, להיכנס לכל הדברים האיומים והנוראים, זה בעיה. להגיד לא ללמוד ולעזוב את נשמת הדאורייתא, גם בעיה. הוא אומר, לא יודע מה להגיד. הוא אומר, אבל אני אתן לך משל. הוא אומר, כמו ללכת לארץ ישראל. מאוד מעניין, הוא אומר, צד אחד, מצווה גדולה, וכל הכל תלוי שם. זה המקור של כל הקדושה בעולם. הוא אומר, מצד שני, מצטט את רב חיים הכהן, בתוספות וכתובות, שומע שסכנה דרכים, וסכנה לקיים את המצוות, וזה. אז הוא ככה מעריך במשל, שיש סכנה בדרך, גם סכנה שיפגיעו בך, גם שלא תדע את הדרך, גם שיש ים וכל זה, וגם אחר כך איך תעמוד שם, בארץ ישראל עצמה, בהיכל המלך. ואז הוא אומר, כל זה, זה גם אותו דבר הניסתר. כלומר, הניסתר זה כמו ארץ ישראל. שכמו שארץ ישראל, זאת אומרת, אז גם ברוחניות, א', איך תגיע. ואולי יפגיעו בך בדרך, כל העם כזה, מכת רגים, לא יודע מי. וגם אולי לא יהיה מורה דרך, כמו אדם שהולך בדרך ארוכה, ומי יודע לאן ללכת בכל מיני צמתות, לאן לפנות. ויש ים, יש גלים, רוחנים. וגם כשמגיעים לשם, מי יכול לעמוד שם? בן זומא, בן עזאי לא עמדו שם, אז מי יכול לעמוד שם? נסו לפרדס ולא יצאו בשלום. אז הוא אומר לכן, יותר פשוט לא לנסוע. כאילו לא לנסוע גם את המסע הרוחני. אגב, אפשר להוסיף על פי דבריו, שעכשיו שארץ ישראל, ברוך השם, עם כל הזה, אבל כן נסלה הדרך לארץ ישראל. אז אולי זה גם אומר משהו גם על היחס לפנימיות, כדברי הרב, שכבר יותר פתוחים הדברים. בכל אופן, מה שבהמשך דבריו הוא אומר, בעל החוות יאיר, אומר, לא לסבור בזה סברה, כמו ללמוד ולקרוא את הדברים מתוך אמונה, ממש דברים שעוד נראה פה, לא לעשות מזה פילוסופיה. לא יותר מדי להקשות ולתרץ, עזוב את זה. תאמין, מה שאתה מבין, טוב, מה שלא, תמשיך הלאה ותאמין. תקרא מתוך אפילו קדושה כזאת. אם אתה מבין פשט, תלך עם זה. יצא נפלא, שאומר, אם כבר ללמוד, תלמד באופן הזה. והוא אומר, עוד יצא, זה נראה לי, הוא, גדולי ישראל, אני חושב שכשהם כתבו על הנושא הזה, הם גם כשהם דיברו בגלוי, הם הסתירו את מה שזה בסוף, הוא אומר, מין נערה כזאת, ממש בסוף הדברים. זאת אומרת, תראה, ויש לי איזה דבר טוב, שאם יש לך, נגיד, גימטריה, הוא אומר על עצמו, שאם יש לו איזה גימטריה טובה שמתאימה לניסתר, זה מה שכתוב ב... כאילו הוא אומר, אני מפחד בעצמי, והעצה שלו זה לא זה, אבל פתאום אתה רואה שהוא יודע את הזוהר, את הארי, את הכל הוא יודע, רק הוא אומר, אולי לא כדאי ללמוד את זה, אולי זה מסוכן מדי. אז הוא אומר, אם יש לי גימטריה טובה שהיא מתאימה למה שהמקובלים אומרים, אז אני רושם אותה. אבל הוא אומר, לא גימטריית חוקה, בלי הכולל וחשבונות, אם זה יוצא טוב, וגם לא לחשבן את זה, אם זה יצא לך, אז זה סייעתא דשמיא. פתאום הוא אומר לך איפה הוא נמצא, כן? אז אומר, זה סימן שיש לך, הוא אומר, זה משפט מאוד יפה, סימן שגם הגוף פתוח ליראת הנצח. אחוות יאיר, הוא היה למדן, הוא כמעט לא עסק בזה, אין לנו ספרים ממנו. הוא היה אחד מגדולי המשיבים, היה בגרמניה בכלל, יקר. אבל כאילו, הוא אומר לך, אם יש איזו גימטריה טובה, כאילו רואה בזה ניצוץ של רוח הקודש, ככה משהו מהדברים שלו. והיה מאוד יפה, גם היה, שזה צריך לבוא מעצמו. אולי נלך לכוון את זה, אם זה חורה, זה לא זה. אז ככה, זה, כל זה התגלגלתי גם מהשאלה, רציתי גם לספר את זה, אבל גם מהשאלה, הגדולי ישראל, שגם גדולי ישראל לא בהכרח צריכים לעסוק בזה, זה לא סותר. יש גדולי ישראל שהם גדולים, מעניקים חמה בקומתם, במובן של הנגלה, אבל אין עניינה מעשה מרכבה. אין עניינה מתורת הנסתר. אבל גם האדם הרגיל, יש לו איזה רגע של התרוממות לנקודה הזאת מתוך בעיקר אמונה, לא כל כך מתוך ראייה, הוא לא נביא, הוא לא ראייה נבואית, אבל משהו שהוא מעין ראייה נבואית, שזה נקודת האמונה שבלב, זה יש לו, ושם הוא מתרומם לרגע ומספיק. ובספר יצירה, מה שהוא אומר את הדברים שזכרנו שהוא באור השגת נעשה בראשית שנו, טוב, עד עכשיו הוא התאפק, אבל פה הוא מזכיר דברים, ספר יצירה, שהוא באור השגת נעשה בראשית שנו, אם רץ לבך שוב למקום, זה באמת גם אמר שהתפרסם, שעל ידי השגת מעשה בראשית, גם כן הלב רץ להתבונן על ידו בהשגת ייחוד האמיתי, כמו שאמר מקודם, שגם מתוך התבוננות במלוכה, לפעמים יש חשק להתבונן במקור, המלך עצמו. ולכן אם רץ לבך, שוב למקום. שהלב רץ להתבונן בהשגת הייחוד האמיתי, אלא שאינו בכוח התעכב שם, די הוא להתבונן בעניין עדיין. גם מדובר על אדם שהוא לא בדרגה הזאת של צופי מרכבה. אז רק לשוב תכף למקומו, והוא התבוינות כרגע שבשעת אמירת מילת אחת בכל יום תמיד, שהוא גם כן מסור לכל אחד. אבל כבוד אלוקים, שהוא מצוות וידעת, היום מאשב אותה, אז זה המצווה, זה לא ואתה רואית על הדעת, המצווה בהמשך. המשך הדברים, קראנו קודם. אחרי שכתוב, אתה רואית על הדעת כאשם אלוקים מנעוד מלבדו, מן השמיים משמיעך את קולו ליסריך, אבל הארץ ערכה את ישוע הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש, ותחת כאב את אבותיך, ויבחר בזרוע אחריו, ותיאך בפניו, וכוחו הגדול ממצרים, להוריש גויים גדולים ועצומים, יוכל מפניך, ויכל לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה, וידעת היום ושיבותי לבביך, כי השם אלוקים השמיים מים, ועל הארץ מתחת עינות. כן, זה המצווה. זה גם כתוב בלשון מצווה. וידעת היום. זה המצווה של מעשה מרכבה, ועל זה הוא דייק, אתם זוכרים, דייק היום. שזה רק מי שהוא ראה את כל מה שהם ראו, הוא שייך למצווה הזאת, אבל זה לא מצווה לכל אחד כל הדורות. אבל כבוד אלוקים, שהוא מצוות וידעת, כי השם אלוקים מסתר דבר. והם סתרי תורה, שהם מוסרים לכל אחד. ודברים שהם כבשונו של עולם, יהיו תחת לבושיך, כמו שכתוב בגמרא. ומה שהם נקראים סתרי תורה או דברים כבושים, אינו מפני שיש להסתירם או לכובשם. שרי זהו שיגידו לנו חכמים, לדברים כבושים הללו, יהיו תחת לבושיך. ושלא ימסרו סתרי תורה לכל אחד. מהמילים תחת לבוש, אומר הביטוי הוא, כבושים יהיו תחת לבושיך. אז מתחת לבושיך לומדים שצריך להסתיר. אבל מה לומדים מהמילה כבושים, שזה גם הלשון שזה כבוש? שאינו מפני שיש להסתירם לכובשם, שהרי זהו שיגידו לנו חכמים שדברים כבושים יהיו תחת לבושיך. ושלא ימסרו סתרי תורה לכל אחד. ומצד השם כבושים, וסתרי תורה לבד, לא ידענו חובת ההסתרה, אלא אמרנו שאין שם הכבושה והסתר להם מצד החובה להסתירם, רק מצד עצמם הם דברים נסתרים וכבושים. ששכל כל אחד לא אלא להשיגם ולעמוד על המיטתם. טוב, אין פה אורות הקודש, אבל באורות הקודש, חלק א', הרב אומר, שסתרי תורה באמת, זה לא סתרי תורה שמסתירים אותם, באופן מלאכותי. אלא זה סתרי תורה שאי אפשר לגלות אותם. זה סתרי תורה. אז צריך להתבונן, אז מה אסור, כן? אבל באופן בסיסי אי אפשר לגלות. דבר שאפשר לגלות, אז זה גופה, הוא לא סתרי תורה. איך אומר הרב? ביטוי נסתרות עצמיות ונסתרות מקריות. נסתרות מקריות זה משהו שבזמן מסוים לא היה עניין לגלות, מצד אולי סכנה של הבנה מוטעית של השומעים או של דור מסוים. הסתרות עצמיות זה משהו שבאופן מהותי הוא מוסתר, שאי אפשר להכניס אותו להסברת השכל. הוא שייך למקומות אחרים, יותר פנימיים, יותר עמוקים, יותר חשאיים. נסתר מצד עצמו. אז גם יש שם עוד פסקה של הרב שהוא אומר, שזה נגיד משהו. זהו, זה שני דברים. א', מה שהוא אומר, זה שתי מילים. אחד זה שאי אפשר לספר, והשני זה שאסור לספר. איך זה שאסור לספר את אי אפשר, את מה שאי אפשר?
מי מחליט מה אסור ומה מותר לספר?
או מה אסור המותר, יש פה קצת הדרכה. רק רציתי להזכיר שהרב אומר עוד דבר, בראות הקודש שם, שסתרי תורה אין עניין שידעו מהם רבים, כמעט הלשון שלו, כי מה שידעו רבים מתוכנם החיצון, עדיין לא ידעו מתוכנם הפנימי מאומה. כלומר, זה שתפרסם סתרי תורה, כתוב בזוהר, שלעתיד להרחית הימים, דברי האלה יתפרסמו בעולם ויביאו גאולה, נזכיר את זה בהמשך. אז מי שחושב שזה שהוא יפרסם זה יעזור, זה לא יעזור. כי אז מה אם יגידו את המילים, אפילו ייתנו בזה איזשהו הסבר, זה לא סתרי תורה. כן? זה, ואותה אי אפשר לפרסם. אי אפשר לדלג על זה. מה? או, אבל זה שייך ליחידים. זה בדיוק. אז מה אסור? מה? זהו, מה אסור לפרסם? הנה, אני מצאתי את הפסקה אחת. ישנן נסתרות עצמיות ונסתרות מקריות. העצמיות הן התוכנים המחשבתיים העליונים שמולים בזוזם הרוחני על כל אוצר של חיים, של כל שפה והיגיון. תגבור את החיים הרוחניים, הזיזה בהם, והניבים מלאים עם עוז ויש קודש מתלקחת בהם. זה, אז אומר להם, יש השפעה לדורי דורות. נסתרות מקריות הן באו מצד דלדול הכוח הרוחני של השפה, שלא מצאו דיונים איך לבטא מחשבות. זה פסקה קופיות ב' בחוכמת הקודש. נמצא את הפסקה השנייה. מה? או. כן?
גם אם
אתה קורא את זה, אתה לא מבין את זה. יפה. תכף נראה, צדוק עצמו. אבל כיוון שהזדמן לנו פה הספר, אז אומר הרב, זה פסקה סמך וב, גם כן בחוכמת הקודש. הידיעות הסודיות היותר עליונות, אין מגמתם להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית שידון מהם רבים. כי זהו דבר שאי אפשר. ואם ידעו רבים מסגנונם החיצון, לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי. ויהיה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. שומעים? הרב אומר שאי אפשר לפרסם, אבל הוא אומר שזה יכול להזיק. אם אי אפשר, אז איך זה יכול להזיק? מה ששאלתם. אומנם הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה עיונה של הסתכלות גבוהה. מה זה מדבר? מה? יפה. יפה. יש שתי סכנות. סכנה אחת פשוטה זה שיחיו באשליות. שדמיינו שמבינים ובעצם לא מבינים. ואז זה גם לחיות בשקר, וזה גם לא כבוד לגדולתם של סתרי תורה, שחושבים שהרעיון הזה, הפשוט, הוא בעצם על מה שדיברו עליו, שהוא נשמת התורה ונשמת העולם. זה דבר אחד. הסבר יותר עמוק מה הסכנה של סתרי תורה, למשל, שמוד נראה לי, נזכרנו שזה כמו, הרי על זה נאמר, הרחבות יאיר מה פה דבר נפלא, שכמו היחס לארץ ישראל, ככה היה סלחת לסתרי תורה, בדורנו הייתי מעביר את זה לבית המקדש. הרבית, בית המקדש, זה כמו הניסטר של המציאות. כמו שסתרי תורה זה הניסטר של התורה, אז קודש הקודשים, באמת הניסטר זה הקודש הקודשים של התורה, אז קודש הקודשים במקום הוא הניסטר של המציאות, הוא הנקודה הפנימית של המציאות, וגם שם יש סכנה גדולה, בדיוק מדברים על אותה סכנה, שמה יגשו אליה שלא כראוי, שלא בתארה. ודאי שמלא בתארה אפילו לעזרה, זה דבר חמור מאוד, וזה אחד, זה שורים הכבדים והחמורים. נדב ואביהו ועוזה וכו'. והפסוק בשיר השירים אומר על זה, אל תאירו ואל תורו את האהבה עד שתחפץ. שאסור לעורר את האהבה עד שתחפץ. שזה נאמר גם על סתרי תורה, וגם על הגאולה, וגם ודאי על בית המקדש. אבל בואו ניקח את המשל. אל תאירו ואל תורו את האהבה עד שתחפץ, זה כוונה גם במשל לאיש ואישה, שלפני שהם בשלים, נניח להתחתן, אז לא לעורר את זה. אני חושב שזה הפשט מה הסכנה בסתרי תורה. נגיד אם תיקח ילד שהוא בכלל לא הגיע לגיל, שיש לו איזה שייכות לעניין הזה, ואת, נגיד לו שהוא עכשיו יתחתן, אז יהיה בשבילו משחק. ילדים קטנים משחקים כמו אבא ואמא. אין בזה סכנה, ואם הוא חי את זה כילד בתמימות, אז אפילו אין פה את הסכנה שדיברנו, רק אם יש לו אשליה שככה מבוגרים עושים, זה בעיה. אז לפעמים צריך להבחין בדמיון המציאות, אבל סכנה קטנה. אבל דווקא כשהוא כבר מתחיל להתעורר בו הכוחות האלה, אבל עדיין לא מספיק בשל, דעתו לא בשלה, זה סכנה עצומה, שדרים, בוסר כזה, כל מה שקשור לחוסר צניעות, לחברה מעורבת, אם זה יבוא לא במקום הבשל, ועם טהרה וכולי, אז זה יכול מאוד להזיק. דווקא כשיש כבר איזו התחלה של רגישות, אבל היא לא לגמרי בשלה, זה המקום המסוכן. אז גם סתרי תורה, הסכנה העמוקה שלהם, זה לא כלפי מי שלא מבין אותם בכלל. זה סכנה קטנה. אז הוא מקשקש בשכל, לא יודע מה הוא מדבר. אבל יש, הסכנה העמוקה, זה מי שיש לו כבר איזה, משהו מהתדר הזה עושה לו משהו, אבל הוא לא בשל. או מצד טהרת השכל, ההבנה, כאילו. לא, תפיסה מופשטת, תפיסה מצומצמת, כאילו. ועוד יותר חמור, הסכנה הכי גדולה, זה אם זה חוסר טהרת מידות. יצרים וכולי, זה הכי חמור. נזכיר את זה, בהמשך. רק אולי נשלים את הפסקה הזאת, קצת מאוחר היום. אז אומר, למדנו שאין שם הכבושה והסתר להם מצד החובה להסתירם, רק מצד עצמנו דברים נסתרים וכבושים, ששכל כל אחד לא אלא השיגם, ולעמוד על המיטתם. מצד עצמם. ומזה נלמוד כי כל הספרים שחיברו מחכמי הדורות האחרונים, להסביר עיני חוכמת הקבלה, שיהיו זה משהו שכבר לא פנימיות התורה. זה לא, נגיד את זה בצורה חריפה, רק מה שמסוכן הוא גם זה שיש לו כוח. רק מה שיש בו סכנה גדולה הוא זה שגם יכול להביא את הגאולה. כן? מקום שלא נאמר עליו ישמור לכם עלות בארון גוע בקצהו, אז גם לא יכול להיות אבן השתייה שאימנו שתת העולם ולהביא את הברכה והחיים לכל העולם. שם ציווה השם את הברכה והחיים עד העולם. זה הולך ביחד. דווקא מקום שיש חרדת קודש, אז זה גם המקום שכשבאים אליו בטהרה, יכול להביא ברכה להכל. אז גם דווקא הסתרי תורה, שצריך כלפיהם חרדת קודש, ושהם באמת כפשונו של עולם, אז עליהם יש את כל העזרות, אבל הם גם המקור של כל הברכה, כשעוסקים בהם כראוי, מי שראוי, עם כל ההכנות וכו'. אבל מה שהתפרסם בספרים עם הסברה, זה לא סתרי תורה. זה שכל. אז כאילו יש פה איזו הגדרה. כל מה שמובן זה כבר לא נסתר. גם אם ידברו על סיבור, יגור לך, המלכות זה זה, תפארת זה זה, ההוד זה זה, אז הסבירו. אז אמרו, רעיון יפה. יכול להיות אפילו רעיון אמיתי, זה לא חייב להיות שקר. יכול להיות, נגיד, כתב אחד, ידיד בן דורן, ספר ידיד נפש. הקדמה לחוכמת הקבלה. כתב מדרך כלל הסברים יפים. בחסידות עצמה יש קצת הסברים. זה אפילו עוד יותר, כתבו ידי גדולים, מתוך זה. אבל גם איזה מכורה, לפי דבריו, זה, אם זה מובן, אם זה לא רמזים. אם זה רמזים, אז זה מכוון למקומות אחרים. אבל אם זה מוסבר, אם זה מוסבר, אז זה כבר לא נסתר. זה אמונה, זה אגדה, זה כל תורה. ממש לימוד תורה, מצווה גדולה ללמוד תורה. כמו שיש מצווה תורה, מצווה גדולה ללמוד דגלי של תורה, יש מצווה גדולה גם ללמוד אגדה. כמו שיש מצווה ללמוד הלכה. זה חלק מלימוד האגדה. מלימוד האגדה במושג של הרב, שדיבר על לימוד האגדה, זה כולל את כל המקצוע הרוחני של התורה, אבל עדיין במובן הנגלי שלו. בסדר? אז זה יהיה חלק מזה. וזה מרומם את הלב, וזה סוף סוף שזה שזה בא משם, יש לזה אפילו ערך, אבל זה לא נסתר. ולא, זה לא מזעזע, וזה גם לא... זה מזעזע גם במובן החיובי. הרב? תלוי איך לומדים אותו. אמרתי, זה אחד הפעמים בסוף הלימוד, שתורה שבכתב כולה, מה זה? זה נגלה או נסתר? וכן הנביאים. אפשר ללמוד את זה כנגלה. הרי פשט רש, פרדס, פשט, דרש, רמז סוד. זה נאמר על התורה. לפעמים אותה תורה בפשט. לפעמים אותה תורה בדרש, להעמיק בה. הייתה תורה ברמז, רמז זה כבר מתקרב לנסתר. לפעמים עוד על פיסות. והתורה יש בה את כל הדרגות האלה. ואדרבה, זה גדולתה של התורה, שהיא סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, שהיא מאירה גם את המקומות הכי עליונים והכי פנימיים, וגם את המקומות הכי גלויים. זה מעלתה של התורה על ספרי נסתר, שהם עוסקים רק בנסתר. אז זה ה... ויש את הדבר, אני לא יודע, על כל דבר, חלק מהדברים של הרב, אפשר לומר להם את זה. אולי הרבה מהדברים של הרב. אפשר ללמוד את זה כלימוד. וזה חושב שזה הכוונה הפשוטה, ככה, ודאי הרב צודה לימד, הרב בעצמו. ללמוד את זה, לעיין בזה, להתבונן כתורה, מתוך אמונה, מתוך יראת שמיים. אבל לא, זה לא מעשה מרכבה, זה... בלשון של הספר הזה, מעשה בראשית. בלשון המקובלת אצלנו, לימוד אמונה. ואפשר לקרוא פסקה של הרב, כמו שהנזיר קרא אותה. כאילו, שאומר שהוא ניסה לקרוא מהמקום שהרב כתב אותה, כן? שזה יכול להיות שמבחינתו זה היה קצת נוגע במעשה מרכבה, הוא אמר על הרב, רוח אפינו, משיח השם, דופק על פתחנו, כאילו, זה אפשר גם ככה לימוד את הדבר. הארי זה ניסתר, למה? כי אין לו פשט, יש לו רק זאת. שם בשכל פשוט אין לך מה לעשות שם. אני לא אומר, אפשר קצת לתרגם, זה מה שהוא עשו המסבירים. אבל הדברים האלה עצמם, זה כאילו או שיש לך את ה... או תמימות, שאתה מאמין והדברים עצמם מקודשים, או עושה את מה שכתוב שם איפה שיש הנהגות, שער הכוונות, שער ידוע יותר, מובא הרבה בנושא כלים של השולחן ערוך, קומי הנהגות משם. אז זה יש איזושהי הבנה בזה, אבל בדברים שלו עצמם, זה לא דברים שיש בהם הסברה. זה...
הדברים עצמם, זה יותר משלים לדברים האלה. אם מדברים על מידה של השם, אם מדברים על המידה בעצמה, אם מדברים על מידת החסד, זה לא מסבירים עכשיו מה זה מידת החסד, זה אין מושג
כאילו, אני סתם מדבר על המידה בעצמה, לא על ההסבר שלה, כן. לא על איך שמתגלית, לא על איזשהו רעיון שאפשר לתרגם, לא. זה אני סתם. את ספרי הקבלה. רגע, זהו נראה. ומזה נלמוד כי כל הספרים שחררו מחכמי הדורות האחרונים להסביר, אני חומר, לא נדבר עכשיו על הארי. נדבר על מה שכתבו להסביר, אני חכמת הקבלה, שיהיו מובנים לשכל האדם ומושגים בלב כל רואי דבריהם, אין אלו מכלל הדברים שהם כבשונו של עולם. הנה, ואף על פי שכל דבריהם דברי אלוקים חיים, והם אמת ודבריהם אמת, הוא אומר, זה לא חיסרון, זה בסדר גמור, זה דברי אלוקים חיים. זה כנראה, אני מתכוון גם לגדולי החסידות. וכן אחרים. מכל מקום, כל השגה מושגת לכל אחד. אך שלא נזדקח גופו וחומרו להיות מוסד מגשמיותו, אינה אלא השגת המעשה בראשית. שומעים? דבר שכל אחד יכול להבין, זה נגלה. זה ההגדרה. לא התוכן. זה לא לפי התוכן, לפי סוג ההשגה, תבין מה זה נגלה, מה זה נסתר. מה שכל אחד יכול להבין, אתן לכם אולי עוד קנה מידה, מה ששני אנשים יכולים לדבר, ופחות או יותר מה שאחד אומר, השני מבין. זה נמסר לשפה. פשוטה, רגילה. אבל על הניסתר זה כתוב במקומות אחרים, גם רב צדוק מביא את זה, נודע בשערים בעלה. נודע בשיעורים, כל חד לפום שיעור הדליבי. זה משהו שהוא קשה להעביר אותו אחד לשני. מה שמילה אחת אומרת לי, זה לא המילה שאומרת לי מישהו אחר. זה מה שאמר המילים שכתובים בארי, לארי הקדוש, לרב חיים, ויטל, זה לא מה שזה אומר לי שאני קורא אותו, וכן הלאה. אז יש פער עצום. אבל כשזה מוסבר, אז יש פה איזה מכנה משותף של עולם ההגיוני, השכלי, המוסבר. יפה לכל נפש. כן, בספרים שמסבירים, חסידות, כן, רב צדוק לא מתנגד. למשל, הספר הזה, אפשר ללמוד אותו. רב צדוק. הספר הזה, איך יוצא בזה, כן? והייתי אומר רק שתלמד אותו ככה. לא להתבלבל, למרות שמדי פעם מזכירי שם את הספירה או משהו כזה, אתה יודע איפה אתה נמצא. אתה עכשיו לומד. לומד פשט, נסה להבין מה כתוב, נסה להבין זה בהיגיון. אתה מבין שמדובר פה על דברים גדולים. זה לא מדברים פה רק על דברים, הקליפה של המציאות. מדברים פה על העומק של המציאות. אבל העומק שאתה יכול לשים עליו אור, שיש לך איזה בהירות בו, בהירות של הבנה, של הסבר. שאתה יכול... שאתה יכול בשפה... שאיתה אתה מסביר סוגיה בגמרא, אתה יכול גם להסביר את המהר"ל, את רב צדוק, את התניא אפילו. כי על זה יש מקום להעיר הערה.
אם יש
מסקרות שאין לו מובנות
בתוך הספרים,
אז זה, כן. אז שם, הפשט היחידי זה הרמז, או הסוד. לא, מה, מה להיזהר? כאילו, לא, בעיקר הזהירו זה לא להתיימר. אני מבין פשט, אני עושה פה גימטריה יפה. בסדר, אבל אני מבין למה אני לא עושה את הגימטריה הזאת? לא כל כך. כאילו, מי שנמצא בפנים, אז הוא מבין. מכל מקום, כל השגה, כן, המושגת לכל אחד, אינה אלא השגת מעשה בראשית. דהיינו, הכרת הנבראים שיש בורא. ואף על פי שהם דורשים במרכבה, ומבארים עניין הייחוד האמיתי, אף על פי שהתוכן של ההתעסקות של אותם ספרים, זה לכאורה במעשה מרכבה, זה במושגים האלה עצמם, שהכל אלוקות ויום מלבדו. אבל, מכל מקום, משהו מובן וגלוי לשכל כל הרואה בספרתם, אינו אלא השגת כיוון דם לכתי, שזכרנו. שעל ידי השגת בו מנחים חקור דבר, הוא משיג זה בחקירתו. אז זה משהו שאפשר להבין ולהתבונן בו. ורץ לי בו לפעמים כמו רגע לצפות בייחוד האמיתי. אז כאילו אומר מותר, שמדי פעם יקפוץ לך, כאילו. מה שהחוות יאיר אמר. זאת אומרת שזה הברקה, קופץ איזה גימטריה, לא. זה ניצוץ. אדם לומד איזה ספר אמונה, ופתאום יש לו ככה איזה... אני חושב שייך לכל אחד איזה הערה כזאת, איזה שייכות, איזה תחושה ככה של התרוממות. אז הוא קצת נוגע אולי באותה מעין ראייה. זה איך בדיבור, לא ראייה ממש, זה אנשים גדולים. מעין ראייה של הדברים. בשפה יותר פשוטה, נקודת אמונה ככה שמתעוררת. גם צבי אומר את זה שם, ביחס בין נגלה ונסתר, הרי יש זהירות, לא לחבר נגלה ונסתר. מצד שני, בעומק יש חיבור. זה אומר ש... אם אתה לומד פשט בנגלה, אתה לומד גם ניסתר. ואם מעצמו, ממש כמו שחבות יאיר אומר, קופץ לך איזה רעיון, פתאום יש איזו הברקה, שמשהו ככה מתחבר, זה טוב. אבל לא בצורה מכוון. נראה לי זה גם הדרכה על המצב הזה. אתה לא מחפש את המלאכים, לא מחפש את האמרת לבך. אתה לומד פשט, אתה לומד תורה. אם פתאום יש התעוררות של אמונה, וזה כמובן תלוי, תיקון המעשים, תיקון המידות, טהרת הלב, התפילה שלפניכם, זה ודאי, כל הדברים האלה משובח להרבות בהם. אבל בלימוד עצמו אתה מכוון להבנה. אבל אם יתעורר משהו, שזה חשק לשיר איזה ניגון מתו, בסדר? אז זה עד רבה. זה רץ לבך, ואחרי זה מיד לחזור ללימוד. ותכף שב למקומו שהוא משהו נברא ומכיר ברו, שזהו מקומו מדרגתו, כל זמן שלא הפשיט עצמו מגשמיותו, אז לקחו את כל מחשבות מוחות ליבו ופעולות לבריו, בלתי להשם לבדו. אולי עוד משפט. ומאחר זה אמרנו, מאמר הכתוב, שאלנה וכולו, הוא ציווי מצוות עשה, אם כאן חובה על כל אחד לקבוע לו איתי מתעסק בעניינים הללו. זה מצוות עשה. מצווה ללמוד אמונה. לא רק רב ציודה אמר את זה, גם רב צדוק אומר. ובלבד בחיבורים הידועים שמחבריהם היו אנשים גדולים ויראי השם באמת. שמתוכה הוא מכיר את מי שאמר והיה עולם הכפי הראוי לו. מצד מה שהוא נברא, נשיא גם כן ייחוד האמיתי דרך אמונה, מה שהוא הזכיר מקודם, שמדי פעם, על כל פנים על בוריו, שזה מצוות אמונת הייחוד, וכו' וכו', ועל זה אין את העזרה שאין לך עסק בנסתרות. יש פה איזו הבחנה מאוד חשובה. אפשר לעסוק בכל הדברים האלה, בתוכן הגלוי שלהם, בתוכן המוסבר שלהם. אני אומר לכם, זה ממש נראה שככה גם דברי הרב, ראיתי איגרת של הרב שהוא אומר, שכל מה שנכתב בספר זה כבר לא נסתר, בוודאי כל מה שמסבירים בשכל, זה כבר לא נסתר. ממש כמו הדברים פה.
זה יכול להיות ממש דברים של עבודה עצמית, זה כבר לא תורה כללית. הניסתר לי לא משהו כללי. זה משהו פרטני, לפי מה שאני מרגיש, כי אני קורא איזה ספר ואני מתלהב ממנו.
לא, זה ההתלהבות שמסורה לכל אחד. זה עוד לא נסתר, כל אחד צריך לאמונה הזאת. זה כאילו נקודת הניסתר שבתוך הנגלה. אנחנו רק אנשי שכל, יש לנו גם אמונה. לפעמים אמונה מתעוררת בכל מיני זה. אבל מתי אדם ידע שהוא יכול ללמוד ניסתר? אז אחד הדברים שלפי זה, שהניסתר זה לא המילים, אלא זה איזושהי דרגה של השגה יותר עמוקה, אז מאוד משמעותי מה שהרמב"ן אומר שצריך רב. זה לא רב שהוא יגלה את התכנים המוסתרים, ככה דווקא התכנים נמצאים בספר. אבל זה רב שייתן לך את ההשערה, איך לשמוע נכון את המילים, ואיך להתקדש נכון בשביל זה וכו'. זה מאוד משמעותי. דווקא בגלל שדבר המסור ללב, אז הקשר בין רב לתלמיד פה הוא מאוד מאוד משמעותי.
עכשיו הוא אומר,
יפה. נכון? שאי אפשר לגלות את הדברים עצמם, רק אפשר לרמוז עליהם. אם מישהו חכם מבין מדעתו, אז הוא קולה דרך הרמז את המשמעות הפנימית. ושוב, זה אחד הדברים שהחסידות חידשה, זה את הלימוד הניסתר במובן הזה. חוץ מזה שפרסמו את הרעיונות של הניסתר, וזו הייתה ביקורת. אבל הם בעיקר חידשו את היכולת שאדמו"ר הזקן, כשהוא לימד את התלמידים שלו, אז עיקר הלימוד היה לא רק התכנים שהוא אמר, אלא הנשמה שהוא הבהיר דרך התכנים. החסידות הביאה לעולם מחדש את הקשר בין רב לתלמיד, הקשר הנשמתי, שאפשר להעביר דברים שלא עוברים בשפה של תוכן רגיל, אלא בשפה של, של רוח נבואה כזאת. זה שפה חדשה. באמת אחד הדברים ש... נגיד ש... התחדשו בין השאר במה שקשור ליד קיסלר. חזרנו ממה שפתחנו.